הסדר של ארבעת הפרשיות, הסדר של ארבעת הפרשיות שקוראים בחודש אדר, אז זה מפורש בגמרא שזה שייך לחודש אדר. זאת אומרת, זה מדיני חודש אדר. זה מפורש בגמרא, כתוב הגמרא דנה בדף ו' עמוד ב' מסכת מגילה. הגמרא דנה על מה שכתוב במשנה, קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה, קוראים אותה באדר שני. זאת אומרת שלא יוצאים ידי חובה בקריאת המגילה באדר ראשון, צריך דווקא באדר שני. הלעניין סדר פרשיות, מדייק את הגמרא, אין בין אדר ראשון לאדר שני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים. אומרת הגמרא, מדויק מהמשנה, הלעניין סדר פרשיות, זה וזה שווים. זאת אומרת, אדר ראשון ואדר שני לעניין סדר הפרשיות שווים שניהם. כשהגמרא זה לא אליבא דמן, לפי איזה תנא אפשר ליישב את זה? בתניא, אז אחד התנאים אומר שכל מצוות שנוהגות בשני נוהגות בראשון. רבן שמעון בגמליאל אומר משום רבי יוסי שכל מצוות שנוהגות בשני אין נוהגות בראשון. אז כל המצוות שנוהגות באדר שני אינן נוהגות בראשון, וזה מחייב, מזה מדייק את הגמרא, שגם קריאת ארבעת הפרשיות גם היא אינה נוהגת בראשון. זאת אומרת, לא יוצאים ידי חובת קריאת ארבעת הפרשיות בראשון, משום שהמצוות נוהגות בשני, וכל מה שנוהג בשני אינו נוהג בראשון. דהיינו, עיקרו של אדר הוא אדר שני ולא אדר ראשון. מכיוון שקריאת סדר הפרשיות גם היא מדיני אדר, ודיני אדר, אז הם צריכים, זה מחייב, כן? דיני אדר הם חלים רק בחודש השני, זאת אומרת, באדר שני ולא באדר ראשון. זהו הדין, זה מה שהגמרא מדייקת. זאת אומרת שקריאת ארבעת הפרשיות, סדר הפרשיות, גם זה מדיני אדם. אז ככה, בשלמה, אם נבוא לדייק, סדר הפרשיות, הרי זה סדר אחד, סדר של כל ארבעת הפרשיות. שקלים זכור אנחנו עוד מבינים איכשהו. אנחנו מבינים, שקלים וזכור אנחנו מבינים, יכולים להבין באיזשהו אופן. את פרה והחודש, אז זה בפירוש לא שייך לחודש אדר. זה בפירוש שייך לניסן. זה דבר שהוא, כל עיקרו, כל עניינו, זה מדיני חודש ניסן דווקא. רק צריכים להקדים ולהזהיר. כתוב ברש"י, כל הסיבה לקריאת פרשת פרה. פרה אדומה, כתוב, ראש חודש אדר, למשנה, בסוף מסכת מגילה, בדף כ"ט. ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קוראים בפרשת שקלים, חל להיות בתוך השבת מקדימים לשעבר ומפסיקים לשבת אחרת, ובשנייה, שבת השנייה קוראים זכור, בשלישית פרה אדומה, אומר על זה רש"י, פרה אדומה להזהיר את ישראל לטהר שיעשו פסחיהן בטהרה. מה לזה ולחודש אדר? מה לזה ולחודש אדר? אין לזה שום שייכות לחודש אדר. זה פשוט לא שייך, זה לא... צריך כמובן להזהיר מקודם, ודאי שיש די זמן לעמוד בראש חודש ניסן ואז להזהיר על עשיית פסח בטהרה. להפך, אז זה עיקר הזמן. ברביעית החודש הזה לכם, בשבת הרביעית של אדר קוראים החודש הזה לכם, וכל זה סדר שהוא שייך כולו לחודש אדר. והדבר לא מובן, כן? מה לזה ולחודש אדר? חצי הראשון מובן, החצי השני הוא פשוט לא שייך, פשוט לא שייך לחודש אדר. גדולה מזו, בירושלמי יש מחלוקת, נחלקו בירושלמי שני מנדאמרים, אנחנו פוסקים כמו השני, אבל בכל אופן נחלקו שני אמוראים בירושלמי, אם אסור להפסיק בין פורים לפרה, או לא להפסיק בין פרה לחודש. וכשיוצאת, כשצריכה להיכנס שבת באמצע, אז לאן אנחנו מעדיפים לחבר את פורים לפרה ולהפסיק שבת ולקרוע חודש סמוך לניסן או בראש חודש ניסן עצמו, אם זה חל בשבת, או להסמיך לחבר את פרשת פרה לפרשת החודש? זה כתוב בירושלמי אפילו, וסימנך, שזה דומה לארבעת הכוסות, וסימנך, ההלכה ששנינו שבין כוס שלישי לכוס רביעי לא ישתה, כך כתוב בירושלמי. זאת אומרת שאסור להפסיק בין כוס שלישית לכוס רביעי. זאת דעתו של אותו מאן דאמר שאנחנו פוסקים כמותו, שכך הלכה, כך הלכה, כך נוהגים, שבין שלישית לרביעית לא ישתה. אנחנו לא מפסיקים בין פרה לחודש, כן? אבל יש מאן דאמר שאין מפסיקים בין פורים לפרה. לא להפסיק בין פרה לחודש, אני מבין, משום שאנחנו מסמיכים את זה לחודש הזה לכם. לא להפסיק, אני עוד יכול לשמוע. לא להפסיק בין פורים לפרה, אז בוודאי שעניין, שפשר הדבר הזה, זה שפרשת, קריאת פרשת פרה שייכת בדווקא, כן, לחודש אדר, לענייני חודש אדר. זה שייך לפורים יותר מאשר לחודש ניסן. אף על פי שכל עיקר הדבר כולו בא כדי להזהיר שיביאו פסחיהם בטהרה. מה לזה ולפורים? מה לזה ולפורים? מה לשייך? במה הדבר מתחבר? במה זה מתחבר זה לזה? ודאי בכל אופן זה צריך עיון. בהמשך המשנה מעתיק פה רש"י את הירושלמי. ברביעית החודש הזה לכם, שבת הרביעית של חודש אדר, זה הכל גם נמנה שבת ראשונה, שנייה, שלישית ורביעית של חודש אדר. ברביעית החודש הזה לכם, ששם פרשת הפסח, ובש"ס ירושלמי גרסינה, אמר רבי חמא, כך מעתיק רש"י, זה לשון רש"י, אמר רבי חמא, בדין הוא שיקדום החודש לפרשת פרה. זאת אומרת, לפי סדר הדברים צריך היה שפרשת החודש תקדום לפרשת פרה. כך צריך היה להיות. מדוע? משום שהרי באחד בניסן הוא קם המשכן ושני לא נשרפה הפרה. אז החודש הזה לכם צריך להיות קודם, ושריפת הפרה הראשונה על ידי משה רבינו הייתה בבית בניסן, והחודש הזה לכם זה דבר שנאמר בראש חודש, שהרי באחד בניסן הוא קם המשכן וזה החודש הזה לכם. זאת אומרת, הזמן אי אפשר היה לשחוט או לעשות פרה אדומה בלי משכן, וזה נעשה למחרת, מחרת הקמת המשכן, אז נעשתה הפרה. אז אם כן, בדין הוא שהחודש יקדום לפרה, משום שהפרה נעשתה למחרת החודש, היא נעשתה בבית בניסן. בדין הוא שיקדום החודש לפרשת פרה, שהרי באחד בניסן הוא קם המשכן ושני לא נשרפה הפרה. ומפני מה הקדימוה? למה הקדימו את פרשת פרה? מפני שהיא טהרתן של ישראל, כך כתוב כאן בלשון רש"י. למה הקדימו את פרשת פרה? מפני שהיא טהרתן של ישראל. הקושיה היא, הקושיה הרבה יותר מובנת מהתירוץ, התירוץ פשוט לא מובן. הקושי מובן. איזה מין סדר זה להקדים פרשת פרה לפרשת החודש? חוץ ממה, כן. פרשת פרה שייכת כולה לאחרי פרשת החודש. התשובה פשוט לא מובנת, מפני שהיא טהרתן של ישראל. בלשון, רש"י מעתיק את לשון הירושלמי, הירושלמי שלפנינו, אז בלשון הירושלמי שם בפנים כתוב, מפני שהיא טהרתן של כל ישראל, כך כתוב רש"י. רש"י מעתיק מפני שהיא טהרתם של ישראל, ושם כתוב מפני שהיא טהרתם של כל ישראל. מפני שהיא טהרתן של כל ישראל. זה לא מובן, זה לא מובן. על כל פנים למדנו שישנו סדר מסוים של קריאת ארבעת הפרשיות האלה, שכל אחת ואחת היא לצורך. שקלים כדי שיקדמו שקליהם לשקלה. זכור זה שתקדם זכירה על העשייה, וחיברו את זה למחיית המלך, וזה פשוט, וזכור זאת מצווה דאורייתא, זאת מצווה שצריכים. פרה והחודש שייכים כולם לפסח, הכל שייך לפסח, הכל שייך לפסח. וכאן אנחנו מוצאים שזה סדר של ארבע פרשיות, זה הפך להיות סדר, סדר, מדמים את זה לארבע כוסות, סדר פרשיות, הגמרא קוראת לזה, לשון הגמרא, סדר פרשיות. והדבר זה נהיה, נעשה איזשהו סדר, מהלך שלם, והמהלך הזה הוא כל כולו שייך לחודש אדר. זה צריך ביור. שנאמר, נקריא כמה לשונות. במדרש פסיקתא, זה גם הובא בעוד מקומות, ביאלקוס. זאת חוקת התורה, אמר רבי אחא בשם רבי יוסי בר חנינא. קצת באופן דומה, זה מובא גם במדרשים שלפנינו, במדרש רב. אמר רבי אחא בשם רבי יוסי בר חנינא, בשעה שעלה משה למרום, מצא לקדוש ברוך הוא עוסק וספרו בידו, ועוסק וקורא הפרשה הזו. דהיינו, כשעלה משה למרום לקבל תורה, אז הוא מצא את בורא העולם, את הקדוש ברוך הוא, את נותן התורה. מצא אותו אוחז ספר ועוסק בתורה. באיזה תורה הוא עוסק? אז כתוב בפרשה זו, ועוסק וקורא הפרשה הזו, בפרשת פרה אדומה. זאת חוקת התורה. ולמה? למה? לא כתוב כאן שמשה שאל את זה, אבל בכל אופן זאת שאלה מתבקשת. ודאי, משה רבינו עלה לקבל תורה, אז הוא מצא שכביכול הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה בפרשה אחת, בפרשת זאת חוקת התורה. ולמה? אמר הקדוש ברוך הוא, איני עוסק אלא בטהרתן של ישראל. עיסוקי, ככה אומר הקדוש ברוך הוא, עיסוקי שלי הוא בטהרתן של ישראל. זה מה שמעניין אותי, טהרתן של ישראל. אז לכן, הדבר המובן, אין, לא צריך לה... זה דבר שאינו צריך לפנים. ברור שכשעלה משה לקבל תורה והוא ראה בצורה כזאת את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שכך היא הצורה שהתורה נמסרת. הצורה, האופן, איך התורה נמסרת. התורה נמסרת כך שכביכול בורא העולם מתגלה למשה רבינו באופן שהוא עוסק בתורה. ואם נתגלה שכביכול בורא העולם עוסק בפרשת פרה אדומה, כך הוא נתגלה כעוסק. זאת אומרת שכאן נמצא כאן נמצא כאילו השורש להתגלות של מסירת התורה. כך נתגלה הקדוש ברוך הוא למשה, שעלה למרום והוא מצאו לקדוש ברוך הוא, שהוא יושב ועוסק בפרשת פרה אדומה. עוסק בפרשת זאת חוקת התורה. אז העסק בפרשת זאת חוקת התורה פירושו שכך נתגלה בורא העולם כנותן התורה, בזה שהוא נתגלה כעוסק בפרשת פרה אדומה. ולמה אמר הקדוש ברוך הוא איני עוסק אלא בטהרתן של ישראל? מניין? אז לומדים את זה מפסוק, פי צדיק יהגה חוכמה ולשונו תדבר משפט. פי צדיקו של עולם יהגה חוכמה, הוגה בתורה. באיזו תורה? בזאת חוקת התורה. אנחנו לא מבינים בדיוק איך הדבר נלמד, איך הדבר יוצא מתוך הפסוק, אבל אולי, משום שכתוב כאן לשונו תדבר משפט, משפט זה בדרך כלל בכל מקום, משפט זאת מילה מקבילה לחוק, חוק ומשפט. שם שם לו חוק ומשפט, כמו שכתוב, חוקים ומשפטים. אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, המילה חוק ומשפט, זה תמיד בא ביחד. אז אם כתוב פי צדיק יהגה חוכמה ולשונו תדבר משפט, אז המקום, התורה, שהיא נקראת חוקת התורה, הרי זאת נקראת חוקת התורה, אז לשונו תדבר משפט. דהיינו, כביכול בורא העולם עוסק במה שנקרא החוק ומשפט של התורה. אז לשונו תדבר משפט פירושו שהוא עוסק בפרשת חוקה. זה צריך, ככה צריך כנראה למה. אבל לא נתפרש כאן יותר איך הראייה מהפסוק הזה. אבל על כל פנים, פי צדיק, פי צדיקו של עולם יהגה חוכמה, כביכול בורא העולם עוסק בתורה. בורא העולם עוסק בתורה. התורה שניתנה לנו בכלל היא תורתו התברה. זאת תורת השם. אנחנו אומרים את זה כל יום. רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך.
כביכול בורא העולם שם בפינו את דבריו. זה מתן תורה. התורה ניתנה לנו באופן שדבריו של בורא העולם הוסמו בפינו. דבריי אשר שמתי בפיך. עליהם נאמר, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. אבל על כל פנים התורה נקראת דבריו של הקדוש ברוך. דבריי אשר שמתי בפיו. אז כמובן שכשבאים לקבל את התורה, אז אי אפשר לקבל ספר מאיזשהו ארון, והדבר הזה יינתן באופן, איך הוא יכול להינתן? זה ניתן באופן שכביכול בורא העולם עצמו עוסק בתורה, וכך היא דבריי, ואת דבריי אלה שמתי בפיך. אותם דבריי שהם דבריו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, התורה ניתנה כביכול, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה מתוך עיסוקו שלו בתורה. הוא עצמו עסק ועוסק בתורה, והתורה הניתנת היא עיסוקו שלו. הוא בעצמו עוסק בתורה, ונותן לנו את התורה מתוך עיסוקו שלו. דבריי אשר שמתי בפיו. כתוב כאן שהפרשה הזאת היא הפרשה שבה עסוק כביכול בורא העולם. זאת פרשת פרה. הטעם לזה, משום שאיני עוסק, כך אומר בורא, כך אומר רק, ולמה? אמר הקדוש ברוך הוא, איני עוסק אלא בטהרתן של ישראל. זה עסקי, טהרתן של ישראל. פסוק, גם זה בספר תהילים, כתוב אמרות השם אמרות טהורות. כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים. אמרות השם אמרות טהורות. כסף צרוף. מה שנקרא בעליל, זה נקרא, משום שהדבר הזה הוא צרוף, דהיינו מבורר עד הסוף, זה פירוש המילה בעליל. המילה בעליל זה כל ראייה שהיא באופן חד, חד מאוד מבחינת חדות, וחד מאוד מבחינת חד משמעיות. זאת אומרת, זה חד באופן מוחלט. זה נקרא ראייה בעליל. ראייה בעליל פירושה באופן חד וחד משמעי. זה נראה ברור מאוד, חד מאוד, בהיר, ברור, בלי שום פקפוק, בלי שום צד של אימאום, בלי שום צד של ספק. הדבר נראה בהדיה, כמו שזה נקרא בלשון חזר. בעליל, אמרות טהורות, כסף צרוף, בעליל לארץ. זאת אומרת, הדברים האלה נראים בעליל, הם נראים באופן שאין בהם שום ספק, אין פה שום פקפוק, אין פה שום ערפול, שום ספקות לא יכולים פה להיות, אלא הדברים נראים בעליל. מזוקק שבעתיים. מזוקק שבעתיים פירושו שהדבר נקי, צח, צלול, באופן של שבעתיים. דבר מואר שבעתיים. מזוקק שבעתיים. מהו מזוקק שבעתיים? על הפסוק הזה, החז"ל הולכים ודורשים את הפסוק הזה כולו. מהו כסף צרוף? אלא כשם שהכסף צרוף נכנס לכור ומצרף, זאת אומרת מצטרף ומסתנן, מסתנן זה הכוונה עובר סינון, כמו מצטרף ומסתנן עד שהוא עומד ביופיו, כך היא התורה מסתננת ומזוקקת 49 פנים. זאת אומרת, ישנם אפשרויות, כן, התורה נדרשת במה שנקרא ממתת פנים תמה וממתת פנים טהור. אז תמיד, ישנם תמיד 49 אפשרויות של היפוך, הרפול. זה נקרא שבעתיים. שבעתיים פירושו שבע כפול שבע. זה שבעתן. שבע שביעיות. כל דבר, כל אפשרות גילוי בתורה, יש כנגדה אפשרות של היפוך, של כן, של כנגד כל גילוי של דברי תורה יש כנגדו בו מקום טעות, מקום מכשול. זה נקרא שהתורה נדרשת בממתת פנים תמר ובממתת פנים טהור. יש ממתת פנים, יש ממתת פנים, שהממתת פנים האלה הם זה לעומת זה. הם יכולים להיות, הדבר יכול להיות באופן, אותו דבר עצמו יכול להתהפך ולהפוך מכשול, להפוך טומאה, להיות הפוך. בממתת פנים, זאת אומרת, ממתת פעמים התורה צריכה לעבור סינון. זה נקרא מזוקק שבעתיים. מזוקק שבעתיים פירושו מכל האפשרויות, זאת אומרת, כל הפריסה של כל האפשרויות, כולן, אז היא כוללת, כן? הפריסה הזאת כוללת מה שנקרא 49 אבות אופנים של טעות. זה נקרא שהתורה נדרשת בממתת פנים תמר וממתת פנים טהור. זה התורה. התורה יכולה להיות נדרשת עם פנים לכאן ופנים לכאן. זאת אומרת, הדברים יכולים להיות דבר והדברים יכולים להיות היפוכו. הדברים יכולים להתגלות בפן הזה ויכולים להתגלות, כן, בפנים הפוכים. בכל המקומות האלה, אז צריך תמיד לזקק, מזוקק שבעתיים, צריך תמיד לזקק, לסנן את התורה מכל האפשרויות של ההיפוך, כל האפשרויות שיכולות להיות כנגד. זה נקרא ממתת פנים תמה, ממתת פנים תמות. זה נקרא מזוקק כסף צרוף, בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. צריך תמיד לעמוד על המשמר, להיזהר ולהישמר. כנגד כל פנים טהור, אז יש כנגד זה פנים טמא. כנגד כל פנים של טהור, יש פנים של טמא. והתורה צריכה להיות נדרשת באופן שהטהור יוציא מידיו של הטמא. אותם ממתת פנים טהור, זה נקרא כסף, אמרות השם, אמרות טהורות. כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים. מזוקק שבעתיים פירושו האמרות צריכות להיות טהורות באופן ששבעתיים כנגד אותם ממתת פנים טמא צריך תמיד לחלץ, כאילו חלילה להינצל, להוציא מידה של האפשרות ההיא שהיא לכיוון הפוך, לכיוון נגדי, ולתאר את זה. זאת אומרת, לגלות את האמרות טהורות שישנן בתורה. וזה חייב לבוא רק על ידי מזוקק שבעתיים. מזוקק שבעתיים. כל הממתת פנים צריך לזקק את ה... להוציא כסף צרוף. להוציא את כל האפשרויות האחרות. לנקות את אותם דברי תורה הנתפסים מכל האפשרויות של הממתת פנים תמה שבעתיים. ולהניח, להשאיר את אמרות השם אמרות טהורות. כתוב בחז"ל, שכל מי שלא עשה את הדבר הזה, דהיינו, את המהלך של ממתת פנים תמה וטהור, כשהם באים ביחד, הם באים בערבוביה, זה וזה, זה גם זה ביחד. אז כתוב בחז"ל שזאת סיבת אותם צדי חט כללות שבספר משנה תורה, שזה פעמיים ממתת. ממתת וממתת, ממתת פנים תמה, ממתת פנים טהור יחד מביאים, בזמן שלא מבררים, בזמן שלא מבררים, הדבר לא מבורר לגמרי, הדבר לא מתברר לגמרי. אז אלו הם הצדיחת כללות של משנה תורה. והכללות שבפרשת בחוקותיים הם תת כידו. ובמשנה תורה הן מוכפלות. אבל פירוש הדבר, ההכפלה הזאת עניינה כנגד הממתת וממתת שלא נתבררו היטב. זאת אומרת, המקום, האופן, אם אנחנו לא עומדים על הבירור, אם לא עמדנו על הבירור, לא עמדנו על האמרות השם אמרות טהורות, כסף צרוף, בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים, אם לא עמדנו על זה, אז חלילה הדבר מביא את ה... שך. מזוקק שבעתיים, מהו מזוקק שבעתיים? אמר רבי יוחנן בן פזי, שהתורה נדרשת 49 פנים. ואף הפרשה הזו מזוקק שבעתיים, יש בה 49 טהרות. שוב, הצורה שהדבר נמנה והולך, זה... יש בה שבע פרות, שבע שריפות, שבע עזיות, שבע כהנים, שבע טמאים, שבע טהורים, שבעה כיבוסים. בעיה בפני עצמה, איך זה בדיוק, איך זה מתפרט. אז תורכים בזה המפרשים. אבל בכל אופן, זה מה שחזל גילו פה. כשם שכל התורה מתפרשת בממתת פנים, בשביעיות, אז גם התורה הזאת, דהיינו, זאת חוקת התורה, גם היא מתפרשת במזוקק של התורה. זה באמת תמוע, זה ממש תמוע. ודאי שאין שום סיבה להניח שהתורה הזאת הרי לא תורה בפני עצמה. אין כאן שום דבר בפני עצמו, זה חלק מכל התורה כולה. זאת פרשה בתורה כדרך שכל פרשות התורה. היא נדרשת כמו שכל דבר בתורה נדרש, אז ככה גם הפרשה הזאת נדרשת. הפרשה הזאת נדרשת באופן שהיא מקבילה לכל התורה כולה. זאת אומרת, יש כאילו מעמד לפרשה הזאת, שהיא כוללת בתוכה את כל התורה כולה. יש משהו בפרשה הזאת, שהוא כולל את כל התורה כולה יחד. ומה שנאמר בכל התורה כולה, נאמר בפרשה הזאת במסוים, בפרט. זאת אומרת, יש בה מה שנאמר בכל התורה כולה. לא כפרשה בין יתר הפרשות של התורה. אלא מה שנאמר בכל התורה כולה, נאמר בפרשה הזאת. היא כשלעצמה, לעצמה, אז היא מגלה שבעתיים. זאת אומרת, שבע שביעיות, דבר שנאמר על כל התורה כולה. שהיא מזוקק שבעתיים. ננסה קצת להבין. אנחנו פה על, הזכרנו חוקת התורה, וראינו בדברי חז"ל שחוקת התורה מתפרש בלשון חוק. חוק במקביל למשפט. בוודאי ששואלים את זה הראשונים, משמע שגם חז"ל היה קשה להם. לדוגמה, בפרשת הפסח כתוב זאת חוקת הפסח. ואילו כאן, אז צריך, גם פה צריך היה להיות כתוב זאת חוקת הפרה. וכתוב זאת חוקת התורה. ננסה להבין. הלשון הידוע בחז"ל, חייכם לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. גוי אחד, גם כן מפורסם, גוי אחד שאל את רבן יוחנן בן זכאי, אמר, אילין מילין דעתון עבדין נראים כמין כשפים, מביאים פרה ושורפים אותה וקודשים אותה ונוטלים אפרה, אחד מכם מתאמה למת ומזים עליו שתיים ושלוש טיפות ואומרים לו טהרת. זה נראה לו אותו גוי כמו פשוט. אמר לו, אז הוא ענה לו, נכנסה בך רוח תזזית מימיך, אמר לו, ראית מה עושים? אז הוא אומר שמביאים משהו, מאשנים תחתיו. יש כאן איזה תהליך של ריפוי. כמה שיצא
אותו אדם, אותו גוי, אמרו לו תלמידיו לרבי יוחנן בן זכאי, רבינו, לזה דחית בקנה, ולנו מה אתה משיב? אמרת לו תירוץ, אבל זה לא התירוץ הנכון. ולנו מה אתה משיב? אמר להם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא גזירתו של מקום. אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי וגזירה גזרתי, אין אתה רשאי לעבור על גזירתי. לשון מפורסם, חזר, מובר. כתוב בחזל, בכמה מקומות ובכמה אופנים, חזל חוזרים על זה. קיים הבדל, הבדל יסודי, הבדל מכריע, בין אם כותבים על דבר מסוים באופן של כתב או באופן של חריטה, חקיקה. זאת אומרת, אם מה שנכתב על דבר מסוים נכתב באותיות חקוקות, אז הכתיבה הזאת היא כתיבה לגמרי אחר. כל כתיבה של שחור על גבי לבן נחשבת תמיד ככתיבה נוספת על עצמו של דבר. דהיינו, הכתב תמיד נחשב כדבר נפרד, והדבר עצמו גם הוא נחשב כדבר נפרד. אלו שני דברים שונים. הלוח, אותו לבן שעל גביו נכתב המכתב, נחשב לדבר בפני עצמו, שחור על גבי לבן. אותיות כאלה ניתנות לעשרה, אותיות כאלה ניתנות לכל מיני תשטוש, משום שאין זהות, פשוט אין זהות מלאה בין הכתב לבין אותו לוח שעליו הדברים נכתבים. הלוח שעליו הדברים נכתבים עומד לעצמו, והשחור הוא על גבי לבן. שחור על גבי לבן, כתב נכתב על גבי. כל כתב שנכתב על גבו של דבר אחר לא נחקק, לא נחרט כדרך חרות על הלוחות. כל כתב כזה, אז הכתב הזה תמיד נחשב לדבר נוסף על עצמו של דבר. הדבר עצמו, כי יש לו קיום אחד, והדבר בצירוף הכתב, אז הדבר הזה איננו אלא זה חיבור של בעצם שני דברים שונים. שחור על גבי לבן, זה כתב על גבו של דבר מסוים שעליו הדבר נכתב. אבל לא זה סוף העניין, לא לזה התכוונו. הכוונה הייתה לא לכך. הכוונה הייתה לזהות לגמרי את הכתב הכתוב עם זה שעליו הכתב הזה נכתב. דהיינו, הוא עצמו עם הכתב נעשים אחד. זה פירוש כתב חקוק. זה עניינו של כתב חקוק. כתב שנחקק, כך עניינו. הדבר הזה הוא כאילו נובע מעצמו של דבר. נפרש אולי את המילה המפורסמת מאוד, חוק. חוק. הכל יודעים מה עניינו של חוק. על כל בריאת השמיים, השמיים וכל צבאיהם, נאמר, הללו את השם מן השמיים, במרומים, כל מלאכיו, כל צבאיו, שמש, ירח, כל כוכבו, שמי השמיים, המים אשר מעל השמיים, יהללו את שם השם כי הוא ציווה ונבראו. ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. חוק נתן ולא יעבור. הדבר הזה נקבע כחוק. חוק נתן ולא יעבור. מה פירוש המושג חוק? במה שווה חוק שחוקק המלך? חוקים ומשפטים צדיקים, כמו שכתוב. במה שווים החוקים האלה? בשימוש הלשון הידוע, יום יום. חוקים. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. חוקים. חוק נתן ולא יעבור. אם עניינו של חוק הוא שהדבר צריך להיות מקוים על ידי אותם נתינים, על ידי אותם אלה שהמלכות חלה עליהם,
מדוע חוקי שמיים, חוקות שמיים וארץ, מה שכתוב בפסוק, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מדוע זה נקרא חוק? שם הרי הדבר הזה מתקיים מאליו, זה לא ניתן כגזירה, כחוק. הדבר הוא בעצם טבעם של דברים. מה המקביל בין אותו חוק לבין חוק המלך? שהמלך נותן חוק מסוים. ריש ועושר כתוב בספר משלי, אל תיתן לי, הטריפני לחם חוקי. מה זה לחם חוקי? מה שמגיע לאהרון הכהן זה חוקך וחוק בניך. מה כל הדברים האלה שווים באותו מושג שהוא נקרא חוק? המלך חוקק חוק, ואת החוק הזה חייבים כולם לשמוע. חוקות שמיים וארץ, אלו חוקות שזהו עצם טבעם של דבר. זה עצם טבעם של דבר. לחם חוקי. או מה שניתן כמתנות כהונה, חוקך וחוק בניך, זה דוגמאות מספר, וישנם עוד הרבה. מה המשותף לכל הדברים האלה? המושג חוק עניינו, מה שמזדהה, הזדהות מלאה עם מציאותם של אותם דברים שעליהם אותו חוק חל. זאת אומרת, הדבר מתגלה כאילו הוא נדרש, נטבע מהם בעצמם. מתחיל. נראה לפי הסדר. חוק שמחוקק, מי שמחוקק. אז הדבר נקבע כחוק פירושו, שהדבר הוא בא כדרישה טבעית, דרישה שהיא באה. כל חוק שהוא לא נכון, אז הוא לא חוק. הוא לא חוק ממש. חוק תמיד מתפרש כדבר שכאילו הטבע, טבעם של דברים מחייב את הדבר הזה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא כאילו נדרש מעצם טבעם של הדברים. עצם טבעם של הדברים מחייב. לחם חוקי לדוגמה. לחם חוקי זה נקרא. ריש ועושר אל תיתן לי. אל תיתן לי פחות מדי ואל תיתן לי יותר מדי. כן? לא... לא עוני רב ולא עושר רב, אבל לחם חוקי. זאת אומרת, את מה שכאילו נטבע, נדרש מעצם פתאי. זה נקרא חוק. ויעמידם לעד לעולם את כל ההנהגה של צבא השמיים. אז אותה הנהגה של צבא השמיים, היא עמדה בצורה כזאת, כאילו שהדבר נובע, נדרש, מעצם טבעה. זה חוקם. הדבר הזה הוא חוקם. לכן הם שמחים בצטם, הם ססים בבואם. הם עושים כביכול את רצונו יתברך כדבר שהוא חוקם שלהם. זה מטבעם עצמם הדבר הזה מגיע. ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור. הדבר הזה הוא חוקם. זה חוקם. חוקך וחוק בניך, מה שניתן לאהרון הכהן, מתנות כהונה, פירושו שהדבר הזה הוא באמת מתחייב מעצם העובדה. שם זה עניין הכהונה, צריך פירוש, הדברים צריכים פירוש בפני עצמם, אבל בכל אופן, פירוש המילים הפשוט, זה נקרא חוקך וחוק בניך. הדבר הזה הוא מגיע, נדרש, נטבע, כדבר שהוא נובע כאילו מעצם טבעם של דברים. כך צריך להיות, כך הדברים, הדברים הם מחויבי המציאות כאילו מצד הטבעם של דברים עצמם. זה פירוש חוק. כאשר דבר מה חקוק על משהו, אז פירוש הדבר, הזהות המלאה בין אותו תוכן שנחקק על גבי אותו סלע, או על גבי אותו אבן, או על גבי אותו דבר, כן? עכשיו כל דבר אפשר לחקוק. כל דבר שנחקק פירושו, שהדבר הפך להיות אחד עם עצמו של הדבר. זה פירוש חוק בכל המקומות שאנחנו מדברים. כל המקומות האלה שהזכרנו, פירוש חוק הוא שהדבר הפך להיות אחד עם עצמם של הדברים. זה חוק. מדובר על מלך נבון, מלך צדיק, מלך שחוקק חוק. הדבר נקרא חוק משום שזה צריך לבוא כחוק. ודאי שקורה לפעמים שבא שוטה ומחוקק חוקים, והחוקים האלה הם נגד טבעם של דבר. החוקים האלה אז ודאי שזה. על זה נאמר, ואני נתתי להם חוקים לא טובים. פסוק, גם זה כתוב. ודאי שישנם חוקים חלילה לא טובים. פירוש של חוקים לא טובים, פירושו, שהדבר הזה הוא לא מתאים לעצם טבעם של דברים, וזה כאילו נחקק עליהם בעל כורחם. זה דבר שהוא זר, מנוגד לעצם טבעם. הוא לא טבעם האמיתי. אבל חוק נתן ולא יעבור, או חוקת התורה, אז פירוש הדברים, והדברים הם, כך הם, כך היא צורתם של הדברים מעצם טבעם. יש משהו, ההבדל המכריע בין דברי תורה שהם ניתנים בצורת כתב ובין דברי תורה, כך עיקר דינם של דברי, ספר תורה צריך כך להיות כתוב, דווקא בשחור על גבי לבן, ודווקא על גבי לבן, ודווקא במוקף גביל, ודווקא בצורה כזו. הלוחות, רק הלוחות היו אלו שבהם נחקקו דברי תורה. צורת הכתיבה של הלוחות הייתה שונה, אחרת מכתיבת התורה בכלל. כל התורה כולה נכתבת בכתב, והלוחות חרות על הלוחות. זאת מעלתם המיוחדת של הלוחות. זאת חוקת התורה, פירושו שכאן ישנה פרשה אחת בתורה שניתנה כפרשה שזה עיקר עניינה. עיקר עניין הפרשה הזאת הוא זה מה שחזר מתכוונים לגלות לנו. עיקר עניינה של הפרשה זה להביא אלינו את דברי התורה, את אותם דברי התורה, דברי התורה כולה, כל התורה כולה, באופן של חוקה. זאת אומרת, אופן של חוקה פירושו שהדבר הזה כאילו יתבקש מתוכנו, זה יהיה לחם חוקנו, זה יהיה חוקה, חוקת התורה. זאת אומרת, הדבר הזה יהיה אחד איתנו. האופן, הצורה, איך שדברי התורה נתפסים, נקלטים אצלנו בצורה כזאת שהם אחד איתנו, זאת אומרת, אין כאן כתיבה של דבר על גבי דבר. זה לא שחור על גבי לבן. זה לא כתב על גבי לוח. אלא עיצוב של הלוח יחד עם הכתב. מציאותו של הלוח ומציאותו של הכתב אחד הם. הם דבר אחד. הלוח והכתב הם אחד. זה נקרא חוקת התורה. זה ברור. ברור, זה מובן מאוד, שכל מקום שהכתב נובע מעצם מציאותו של בשעה שהכתב נובע מעצם מציאותו של הלוח, ניקח את עצמנו, ניקח את ליבנו שלנו. אם אותו כתב, אם מה שחקוק בנו, אז הוא נובע, הוא חקוק בנו, הוא נמצא בנו כחוק. אם הוא נובע מאיתנו, אז כמובן שכאן אין אפשרות, אין כאן שום אפשרות לטעות, אין כאן שום אפשרות להעביר את הכתב למערכות אחרות, זאת אומרת לפרש את זה בצורה אחרת, לשנות את זה, להטות את זה הצידה. זה ברור, זה עצם העניין. הכתב הזה הרי הוא לא נכתב על גבינו כנגד טבעינו, באופן שאנחנו יכולים לקרוא את זה כמו שאנחנו רוצים. הרי הכתב עצמו מאיתנו הוא נובע, הוא אחד איתנו. מתוכנו אנחנו קוראים את הכתב. הכתב, כדרך שאנחנו תופסים את עצמנו, כדרך שאנחנו, כמו שאנחנו יודעים את עצמנו, אנחנו יודעים את כל הכתוב. אם ישנה ידיעה שאין בה שום אפשרות של טעות, אין בה שום אפשרות של טשטוש, של בלבול, זאת הידיעה הזאת. ידיעת עצמו, אין כאן שום אפשרות של טשטוש. האדם יודע את עצמו באופן שלא יכול להתערב פה שום דבר זר ולבלבל עליו את דעתו. כאן זה לא יתכן. כאן תמיד הידיעה נמצאת בדרגה עמוקה יותר וגבוהה יותר. הידיעה הזאת תמיד נמצאת בדרגת ברירות, בדרגת עוצמה. יותר מכל דבר אחר שהוא מאפיל, מבלבל, מטעה, כל כתב שנכתב על גבי דבר בשעה שהכתב חקוק על הדבר והוא נכתב בו כחוק, הוא נכתב בו כחוק, זאת אומרת שהוא נדרש, כמו שאנחנו מבינים חוק, הדבר נדרש מעצם טבעו של דבר, כאילו חד הוא הכתב והדבר שעליו זה נכתב. זאת כל הכתב כולו נובע מעצם טבעו. עצם טבעו של הלוח נובע הכתב. אז ברור שכאן אי אפשר לשנות, כאן אי אפשר לעוות. אפילו אם יבוא מישהו ויעוות, אז הדבר ייראה כמשחק, זה לא נקרא יחד. הדבר השני הוא לא מחוקו של הדבר הזה. הוא לא חקוק פה, הוא לא נכתב פה כחוק. אם הוא לא נכתב פה כחוק, אז ודאי שזה נקרא לגמרי אחר. פירוש המילה בעברית, טהור. טהור. כל טהור, כל טוהר. פירושו, כבר הזכרנו את זה פה הרבה פעמים. כל טוהר. זה פירושו ברור. מה שנראה בעליל, זה נקרא טהור. צוהר, צוהריים נקראים בלשון ארמית טיהרה. צוהר, זה נקרא דבר פתוח, מפולש, מואר, זה נקרא צוהר. צוהריים, זה נקרא דבר ברור. כל טוהר עניינו ברור. וכל, כן, כל שורשי, כבר הזכרנו את זה פה הרבה פעמים, כל שורשי תתמם עניינם עם אום. עם אום, טמטום, סתימה. כל תת מם פירושו, תמה, תמום. פירוש המילה טומטום, סתום. כמו שכתוב בגמרא. לא ברור, סתום, מואפל, מאומאם. זה תמה וזה טהור. זה תמה וזה טהור. עניינה של הטהרה הוא רק להביא את הדברים אל הצוהר, אל הטוהר, אל הטיהרה. להביא את הדברים לברירות מלאה. אמרות השם אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. זאת טהרה. טהרה פירושה ברירות, טוהר, ברירות. כל תומעה פירושו סתימה, עם אום. הפך מתהרה. התורה מלכתחילה ניתנה, כמו שידוע. כשעלה משה רבינו למרום לקבל תורה, אז הרי מפורש בגמרא שמשה רבינו עלה למרום לקבל תורה שיש בה תיקון כנגד יצר הרע. עלה משה רבינו למרום לקבל תורה, אז אמרו המלאכים, מה לעילוי אישה בינינו, מה אתה עושה פה? אז הוא אמר, לקבל תורה בת. אז באו כל פמליה של מעלה בטענה לבורא העולם, זה לא ייתכן. השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים. אז כמו שכתוב בסוגיית הגמרא במסכת שבת, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. משה רבינו כשהוא עלה למרום לקבל תורה, אז זה היה מתוך מהלך של התורה צריכה להיות ניתנת בדווקא למטה. זאת הייתה הטענה שבה הוא ניצח את המלאכים. כלום יצר הרע יש בכם, כלום למצרים ירדתם, כלום לפרעה השתעבדתם. כלומר, נתינת התורה למטה פירושה לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. זאת אומרת, עיקר העניין היה התורה באה כי מתהר מתוך טומאה. במקום אופל, במקום מקום חשוך, במקום שיש איזשהו חושך, איזשהו, במקום אפלה, שם צריכה התורה לבוא להעיר. תורה אור. הכוח המיוחד, המסוים, הכוח המיוחד במה שיש בתורה, במסוים, כוח טהרה, אותו כוח טהרה של התורה, אותו כוח טהרה שיש בתורה, נמצא בחוקת התורה. זאת אומרת, אם הטהרה פירושה ברירות, ואם הטומאה פירושה סתימה, עמעום, טמטום. אז הכוח המברר הוא עד כמה שדברי תורה נתפסים כחוקה. זאת חוקת התורה. זאת אומרת, ישנה פרשה בתורה, והפרשה הזאת עניינה הוא, כן, לעשות את דברי התורה כולם כחוקה. כאן בפרשה הזאת נקבעה התורה כחוקה. לכן הפרשה הזאת מגלה את כוח הטהרה שיש בתורה. כאן הדברים מתבררים עד סופה. כאן ברורם של דברים. כאן זה המקום של הדברים. כאן אין כבר שום סתימה ושום פקפוק, שום אימאום, שום טמטום. כמובן, מי שמגיע להבנת הפרשה הזו, ברור שאין לפניו שום. אבל הדבר הזה לא הגיע אלא משה רבינו בלבד. מי שמבין את הפרשה הזו, זאת אומרת, מי שהתורה נמצאת אצלו באופן כזה, אז לפניו אין שום סתימה, אין שום אימאום. זה מה שכתוב בחז"ל, מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך היא מגלה טעם פרה, אבל לאחרים חוקה. לאחרים חוקה הכוונה. הדבר הזה ניתן כחוק בלי תפיסת טעם. זאת אומרת, הדבר לא נעשה משום סיבה כלשהי, אלא הדבר הזה נעשה משום שכאילו כל חוק יש בו מצד אחד שהדבר הוא בעומק הדברים אחד איתי, ובשום כך הדבר הזה תמיד מתגלה בכוח כפייה. זאת אומרת, אני כפות על הדבר הזה, אני לא יכול לעשות כנגד, אין לי שום אפשרות. אם הדבר הזה הוא חוק, אז הדבר הזה הוא כאילו בעצם טבעם של דברים, לכן כוח הכפייה שיש בחוק. מי שמעלה טבעו להרגשה אישית שזהו, הוא תופס כאן, תופס בדבר הזה שכאן בעצם טבעו האמיתי, אז הוא יש לו טעם גרב בדבר הזה. מי שלא מגיע עד כדי כאן, אבל הדבר קיים כחוק, ממילא הדבר כופה את עצמו עליו, משום שאני לא יכול להעמיד את עצמי בצורה אחרת מאשר עם קבלת הדבר הזה, משום שאני והדבר הזה כפותים זה בזה. זאת חוקת התורה. כאן נמצא כוח התחרה של כל התורה כולה. בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שדבריו, דהיינו אותה התורה שהוא עוסק בה, אותה התורה שהיא הייתה דבריו שלו, שהם ניתנו לנו, דבריי אשר שמתי בפיו, אותם דבריו כביכול של בורא העולם שניתנו לנו, דברי תורה. אז באילו דברי תורה עסק כביכול בורא העולם? באותה שעה שעלה משה למרום לקבל תורה, פירוש, כשמשה עלה למרום לקבל תורה, פירושו לקחת את התורה ולהוריד אותה. זה נקרא כשעלה משה למרום לקבל תורה ולהוריד אותה למטה. אז אילו הם דברי התורה שאז באותה שעה כביכול בורא העולם עסק בהם? זאת אומרת, מה היו דבריו, דברי התורה של... זה היה העיסוק בפרשה הזאת. העיסוק בפרשה הזאת פירושו, שוב, להבין, להבין, לנסות להבין. כאן לא מדובר על הפרה כמצווה, כאן מדובר על פרשת, על הפרשה בתורה. לא מדובר פה על המצווה המסוימת של פרה אדומה באופן. אולי כמה מילים על, באופן כללי יותר. תמיד צריך לדעת, לעולם זה הכלל. דברי תורה תמיד מתפרשים בשני רבדים, תמיד. התורה כולה, תמיד אנחנו אומרים, בכמה וכמה מקומות בנוסח התפילה, אנחנו אומרים תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. בורא העולם לימד אותנו תורה ולימד אותנו מצוות. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. בתפילת שופרות של ראש השנה אנחנו אומרים, בהיגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. וכן, בכמה וכמה מקומות, בלשונות תפילה, בלשונות חז"ל, תורה ומצוות. תורה ומצוות. פירוש הדברים, המצווה היא תמיד הלמעשה של אותה פרשה בתורה. המצווה היא הביטוי, החלק למעשה של אותה פרשה בתורה. אבל כוחה של אותה מצווה נמצא בדברי תורה של אותה פרשה. המצווה היא האופן איך אותם דברי תורה מגיעים עד מללמוד או ללמד או לשמור עד לעשות. אז אותם דברי תורה צריכים להגיע עד לעשות, אבל אותם דברי תורה קיימים באותו כוח, כמו שהכוח בלעשות, כך הכוח בללמוד, וכך הכוח בללמד, וכך הכוח בלשמור. אז אם מצאנו שדברי התורה האלה מביאים בלעשות שלהם טהרת פרה אדומה, זאת אומרת, הם יוצא, כאן יוצא דבר למעשה, בלעשות של הדברי תורה האלה, יוצאת פרה אדומה שהיא מטהרת ממה שנקרא בלשון חזל אבי אבות הטומאה. אבי אבות הטומאה, זאת אומרת כל מה שנקרא טומאה בעולם זה תולדה מהטומאה הזאת, טומאת מת, היא נקראת אבי אבות הטומאה, והפרה מטהרת אבי אבות הטומאה. זאת אומרת, חלילה, כן, לא להעלות על הדעת שהפרה מטהרת את המת עצמו, אבל הפרה מטהרת אבי אבות הטומאה, זה כך גם כתוב בפיוט, באופן של חרב הרי הוא כחלל, למשל, לדוגמה. לכולם, באיזשהו אופן יש, שמקבל טומאה ממת, גם הוא נעשה אבי אבות הטומאה. זאת אומרת, שמי שנוגע בו נהיה אב הטומאה. והפרה מטהרת אותו. דהיינו, התרה מטהרת את הכאילו שורש הטומאה. עד כמה שזה חל על מקבל טומאה, כלומר, לא את המת בעצמו. פירוש המושג אבי אבות הטומאה, זה נקרא, פירוש המילים. אבי אבות הטומאה פירושו שכל טומאה בעולם מתייחסת לטומאה הזאת. בכל מקום שאנחנו מוצאים טומאה, תהיה איזו טומאה שתהיה, הטומאה הזאת היא בת או נכדה או נינה או איזה אופן שהוא ממת. כך זה טומאה צרעת שהיא נקראת אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. טומאה צרעת גם בצורה התקש למת, הוא קש למת. או כל טומאות הזיבה לכל מיניהם, כל הסוגים של טומאות זיבה, זה הכל שוב נפרש כאן משהו מחיותו ונעשה מת. וככל שהדבר קרוב יותר לשורש חיות והוא פרש ונעשה מת, זאת מיטה, זה מוות. טומאת נידה כמובן. אלה הן הטומאות הגדולות. כל יתר הטומאות, נבלה, שרצים, הכל מטמא במותם. כולם מטמאים במותם. או ממה שנטמא מהם. כן. או מדרס הזה וכדומה. או כלים שנגעו באמת וכדומה וכדומה. אבל כל הדברים האלה, הייחוס שלהם, אבי אבותיהם, הראש ייחוסם, זה המת. ראש ייחוסם של כל הטומאות זה המת. הטומאות הגדולות, הטומאות האנושיות הגדולות, זאת אומרת, טומאות שבצורת אדם, אלו הטומאות של מת וצרה וזר. כמו שכתוב הפסוק, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמל לנפש. אלה הטומאות שהן נמצאות פורשות מהאדם, מצורת אדם, מת, מצורה, זב. ביל, כמו שלימדו אותנו רבותינו, מראה. זה מקביל לקנאה, לתאווה ולכבוד שמוציאות את האדם מן העולם. לא נאריך בזה עכשיו, אבל על כל פנים זאת הטומאה, זאת הטומאה. וכאן ישנה פרשה בתורה שהיא מביאה, כן, מביאה בלעשות שלה, היא מביאה את הטהרה לאבי אבות הטומאה. זאת אומרת לשורש, לשורש של הטומאה בעולם, שורש הטומאה בעולם. כל טמא לנפש. כמובן, אם בלעשות כך זה מתגלה, אז כמובן ששורש הדברים נמצא בללמוד של הפרשה הזאת. זה פירוש המילים זאת חוקת התורה. וכאן ישנה פרשה בתורה שהיא נושאת בתוכה את כוח האמרות השם, אמרות טהורות של כל התורה כולה. זאת אומרת, את כוח הטהרה של כל התורה כולה נושאת בתוכה הפרשה הזאת. הפרשה הזאת מחזיקה בתוכה את כוח הטהרה של תורה. מצאו לקדוש ברוך הוא שהוא יושב ועוסק בפרשת פרה. פירוש, למה? אמר הקדוש ברוך הוא, איני עוסק אלא בטהרתן של ישראל. עיסוקי שלי, ככה אומר הקדוש ברוך הוא, הוא בטהרתן של ישראל. זאת אומרת, לתת להם תורה שהיא אור, תורה שהיא מטהרת אותם, מוציאה אותם מטומאה, מכל... אני מדבר במובן של דברי חז"ל, מוציאה אותם מכל סתימה, מכל טמטום. טמטום במובן של חז"ל, לא במובן המודרן. הם לא רחוקים זה מזה, אבל בכל אופן זה ה... כאן נמצא כוח הטהרה של תורה. זאת חוקת התורה. יש כוח מיוחד בפרשה הזו. מכאן אנחנו יכולים לשמוע איזשהו מקור, מה עניינה של ה... איך צריך להבין. ישנם ראשונים שדעתם שפרשת פרה דאורה. יש בזה, כולם הרי מתפלאים, איפה, מה פתאום, לא? מה הדאורייתא? איפה יש פה עניין של דאורייתא? מה כאן דאורייתא? מה כאן דאורייתא? פתח כלשהו להבין. בכל זאת זאת שיטה, היום זה גם במנהגם של ישראל להחמיר בזה הרבה. וזה מובא בפוסקים. מוזכר בפוסקים, זה מובן. בכל אופן, יש כאן חומר מיוחד. דווקא לקרוא פרשת פרה. אם היינו מבינים את קריאת הפרשה הזאת רק באופן של הלעשות שלה, זאת אומרת שכאן יש רק אזכור על הלעשות, אזכור על הלעשות, אין שום שייכות לדאורייתא בפרט היום. אין לנו בעוונותינו פסח, אין לנו בעוונותינו פרה, אין לנו בעוונותינו כלום, ואין לנו שום שייכות ללעשות של הפרשה הזאת. ועדיין פרשת פרה היא ספק דור. יש כאן פרשה שהיא צריכה להיות נלמדת כפרשה בפני עצמה. יש עניין מיוחד ללמוד את הפרשה. הפרשה הזאת היא מיוחדת, היא נתייחדה. נתייחדה מכל התורה כולה, שיש לה איזה ייחוד. היא פרשה בפני עצמה. אם הפרשה הזאת היא פרשה בפני עצמה, אז יש, חייב להיות דין שהפרשה הזאת תהיה נלמדת כפרשה לפני עצמה. היא חייבת להיות נלמדת כפרשה לפני עצמה. אז פעם אחת צריכים ללמוד אותה, לקרוא אותה בציבור, ברבים, כפרשה בפני עצמה. זאת פרשה שהיא באה כפרשה מיוחדת בתוך כל התורה כולה. זאת פרשה בפני עצמה. גם במתן תורה מצאנו שהיא ניתנה לחוד. היא ניתנה כשעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא, שהוא יושב ועוסק בפרשת פרה. כך היה הגילוי של מתן תורה מלכתחילה. נמצא שהדבר הזה הוא כאילו מקביל, כמו שחז"ל אומרים, כדרך שכל התורה כולה נידונת או נדרשת בממתת פנים טהור. גם הפרשה הזאת נדרשת בממתת פנים טהור. יש בה שבע שביעיות של טהרה. פרשה שהיא מעיקרה פרשה בפני עצמה. על כל פנים, בקריאת הפרשה הזאת, אז אנחנו לא עסוקים, מובן הרי, העסק בפרשה הזאת, כדרך שמצאו משה רבינו לקדוש ברוך הוא, שהוא יושב ועוסק בפרשת פרה, ספרו בידו, הוא יושב וקורא פרשת פרה, כך היה הגילוי בשעת מתן תורה. התורה ניתנה כך, התורה ניתנה מלכתחילה כך, שהיה גילוי ראשון של מתן תורה, זה שכביכול בורא העולם יושב ועוסק בפרשה הזאת. זאת חוקת התורה. צריך להיות גילוי לזה גם אצלנו. גילוי מיוחד לפרשה הזאת גם אצלנו. נמצא שהפרשה הזאת היא חוץ מהעובדה שהיא מצווה או מזהירה על הלעשות שכתוב בה, אז הפרשה הזאת צריכה להיות נלמדת כפרשה בתורה, כדרך שהקדוש ברוך הוא עסק בפרשה הזאת עוד הרבה לפני הלעשות שלה. וחזר הרי שואלים, ולמה? למה עסק הקדוש ברוך הוא בפרשה הזאת? אז כתוב הרי, זאת הייתה התשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, איני עוסק אלא בטהרתם של ישראל. פי צדיק יהגה חוכמה ולשונו תדבר משפט. כביכול בורא העולם אומר את חוקת התורה. המשפט הוא תמיד הגילוי של החוק. הוא האכיפה של החוק. ננסה להבין. נמצאים ב... אם נרצה לבדוק, אם נרצה לנסות להבין את דעתו של אותו מאן דאמר שאין הלכה כמו, אבל זה מאן דאמר בחז"ל בירושלמי, אם נרצה להבין את דעתו שלו למה להצמיד את פרשת פרה, להסמיך אותה לפורים בדווקא, אז הדבר מובן מאוד. הדבר מובן, זה הרי ברור, כל עניינו של החג, כל עניינו של המועד, זה בהדור קיבלו אבימי אחשוורוש. שוב, זאת אומרת, העובדה שכאן חזרה להיות קבלת תורה מרצון, ואותה קבלת תורה היא נתקבלה בצורה של חוק. הרי כאן זה נתקבל על ידינו, בלי כפה עליהם הר כגיגית. זאת אומרת, הדבר הזה הוא לא בא עלינו מבחוץ. הדבר... כאן הייתה קבלת תורה שבאה מתוכנו, היא הרי באה מאיתנו, מבפנים. אנחנו דרשנו את זה, ביקשנו את זה. פירוש הדברים שאנחנו מצאנו בתוך עצמנו את הכתב הזה, ומצאנו אותו שהוא מעצם טבענו נובע. זאת נקראת קבלת תורה מרצון, קבלת תורה מאיתנו. זאת קבלת תורה שלא באה עלינו מבחוץ. אין כאן מקום למודעה רבה. מודעה רבה פירושו, אני לא רוצה בדבר הזה. הדבר הזה בא עליי מבחוץ. אני פה, והדבר הזה נכפה עליי. הוא לא ממני, הוא לא שלי. ואף על פי כן כתוב הרי, הדור קיבלו אבימי אחשוורוש. הדור קיבלו אבימי אחשוורוש. אותו הדור קיבלו אבימי אחשוורוש. פירושו, הגילוי, הגילוי של אותם אותיות חקוקות, אותו כתב חקוק על לוח ליבנו. כשנתגלה לנו מעצם טבענו קבלת התורה, פירושו שזה כך נראית התורה כשהיא חקוקה ועל לוח ליבה מכתבן, זאת חוקת התורה. ברור, כשהתורה נתפסת כחוק, כשהיא נתפסת כחוק, כשהיא נתפסת כלחם חוקנו, כשהיא נתפסת כנתבעת, נובעת כאילו מעצם טבענו, עצם טבעו של הלוח כאילו מבקש את הכתב, תובע את הכתב, זה הרי הפירוש של ביטול המודעה רבה. כך מתבטלת אותה מודעה רבה לאוריי. אין לנו פה טענת אונס, הדבר הזה הוא נגד רצוני, נגד טבעי, נגד רצוני, נגד, זה נגדי, זה לא נגדי, זה חוקי, זה ממני, זה לחם חוקי. לכן סובר אותו מאן דאמר, להצמיד את חוקת התורה לפורים, כך סובר, כך דעתו. אסור להפסיק בין פורים לחוקת התורה, משום שהם המשך אחד, בדווקא. זה דין בחודש אדם, זה דין בדווקא בחודש אדם. הדבר הזה, שוב, פרשת פרה לא נקראת אך ורק כדי שיעשו פסחיהם בטהרה. זה חלק הלעשות שבקריאה הזאת. אבל חלק קריאת הפרשה זה כנראה המכוון. בתירוץ הירושלמי, מה שרשי מעתיק. ולמה פרה קודמת? בדין היה שתקדום פרשת החודש לפרשת פרה. בפרשת החודש הוזהרנו על הפסח, ואחד מדיני הפסח זה שתמי אינו אוכל בו. תמי אינו אוכל בו, תמי אינו יכול להקריל אותו. זה אחד מדיני הפסח. אבל קודם תספר, קודם תגיד, קודם תגלה את עצם פרשת הפסח. וגם לפי סדר הדברים, כן, מכל הבחינות צריך שתקדום פרשת החודש לפרשת פרה. פרשת פרה היא כולה שייכת, בחינת הלעשות שלה. הרי בשני נשרפה הפרה. רק בשני בניסן נשרפה הפרה. נמצא ששריפת הפרה, דהיינו הלעשות של פרשת פרה, הלעשות של פרשת פרה כולו שייך לחודש ניסן. ולמה פרה קודמת? מפני שהיא טהרתם של כל ישראל. כך כתוב בירושלמי. אז בוודאי שכל אוזן שומעת יכולה להקשיב פה לאמר הקדוש ברוך הוא, אני איני עוסק אלא בטהרתם של ישראל. זאת הייתה הסיבה שכשעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שהוא יושב ועוסק בפרשת פרה. משום שהיא טהרתם של כל ישראל. אני איני עוסק אלא בטהרתם של ישראל. זאת אומרת, מדובר פה העסק בטהרתם של ישראל, בחינת הפרשה בתורה, לא בחינת הלעשות של מצוות פרה אדומה, אלא בחינת הפרשה בתורה, שזאת חוקת התורה, לא חוקת הפרה. מדוע אנחנו משייכים את פרשת פרה לסדר קודם? לסדר קודם, למערכת קודמת, זה דבר שהוא... אנחנו שמים את זה לפני, לא לפי הסדר, זה לא לפי הסדר. זה לא לפי הסדר מבחינת הלעשות של הפרשה. מבחינת הלעשות של הפרשה, אז בשני נשרפה הפרה. שאנחנו, אם אנחנו היינו קוראים את פרשת פרה, בדומה ל... מבחינת חלק הלעשות של הפרה, אז אין החינם. אז ודאי שצריכים לקרוא את פרשת פרה אחרי פרשת פרה. אבל למה פרה קודמת? מפני שהיא טהרתם של ישראל. היא, כלומר, הפרשה היא טהרתם של ישראל. טהרתם של ישראל צריכה להיות קודמת לפרשת החודש. היא שייכת לחודש אדר. באופן... המיוחד בחודש אדר זה כמובן העובדה שהחודש נהפך. החודש נהפך מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, מאפלה לאור גדול. זה לא כתוב, אפשר להוסיף. חודש אשר נהפך. החודש אשר נהפך מעבר ליום טוב, מיגון לשמחה. החודש שנהפך, פירושו. יש הדברים. וזאת, סתם לקצר הפעם, נחזור לפרשה הזאת בעזרת השם, כשנצטרך לבאר את פרשת החודש. במה היא שייכת לחודש אדר? זה נראה בעזרת השם בערב פרשת החודש. אבל בקצרה, בקצרה. כמה מילים שהם תמיד נוגעים ובפרט היום. בפרט היום אני מתכוון כשהאפלה מעובה במיוחד. הטמטום בכל המובנים. עווה במיוחד. הסתימה רבה גדולה מאוד. הטהרה רחוקה מאוד. במרחק הגדול ביותר ממה שנקרא טהרה, מה שנקרא צהריים. בהיר, לא צהיר, לא בהיר. הטמטום רב. כמובן, כשלא נהיר ולא צהיר ולא בהיר, פירושו שזה לא תהיר. זה לא טהור. פתוי ללא טהור. כתוב בנביא, בספר שמואל. כל מקום שאנחנו מוצאים מקרה הוא, פירושו לא טהור. זה נקרא שהדבר יוצא מההקשר הנכון שלו. כל יציאה מהקשר, מההקשר האמיתי של הדברים, פירושו כי לא טהור, כי לא טהור. מקרה הוא. בשעה שרואים דרך הדברים, בשעה שהדבר מפולש, אז אין תפיסה של מקרה. אז רואים את הדברים בכל עומק ההקשר, רואים את הדברים מאיכן הם נובעים, לאן הם הולכים, לא תופסים אותם בחינת הראי שלהם, היומי שלהם. אלא תופסים אותם מבחינת ההקשר הגדול יותר. אבל כמובן, כל מי שתופס את הראי, את היומי, סליחה על הביטוי, את החדשות, אז הוא מתעסק במקרה לא טהור. כל מי שהחדשות מעניינות אותו, מתעסק פשוט במקרה לא טהור. זה הרי מקרי. זה הרי מקרי. את המהלך שנמצא פה בתוך הדברים, את זה הרי לא שומעים בתוך הבלבול, בתוך הטמטום של החדשות. בורא העולם זיקה אותם בערב, זאת חוקת התורה, במנות קדושות של טמטום. מי שנגרע אחרי זה, או למי שנכנס לזה, או למי שמתעניין בזה, ישחקו נא הנערים, אבל לא לפנינו. בני כמה הם? מי שכך תופס את הדברים, אז הדבר הזה סותר טהרה. טהרה פירושה צוהר, הדברים נראים במפולש, אור שבוקע את כל האפלה כולה ומראה את הדברים בכל מלוא טהרתה. זה נקרא טהרה. כל אימאום, כל סתימה, תטומאה. עכשיו ננסה להבין. אנחנו יודעים נאמנה ומאמינים באמונה שלמה שבורא העולם הסתכל באורייתא וברא עלמא. הבריאה כולה נבראה במאמרות של התורה. הבריאה כולה היא הלעשות של הדברי תורה. הפועל של כל הבריאה כולה היא כולה הלעשות של הדברי תורה. זאת אומרת, כך יצאו לפועל דברי התורה. אם אנחנו מסתכלים בבריאה ולא רואים את דברי התורה, אנחנו הרי לא רואים את זה. לא שאנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים את ההפך. אנחנו רואים את ההפך. נסתכל על כל סביבותינו ונמצא רק את ההפך מדברי התורה. הדברים הוא אחד. להבין. באמת לנסות להבין. התורה ניתנה בכתב והתורה ניתנה בעל פה. התורה שניתנה בכתב איננה מובנת, איננה מובנת גדולה מזו. כל מי שמסתכל בתורה שבכתב ורוצה לדעת את המשמעות, את להבין את דברי התורה, יבין את ההפך, יבין את ההפך. זוהי, כמו שכתוב, אני מצטט את לשון הגרא באדרת אליהו פרשת משפטים, זוהי גדולת תורתנו שבעל פה, שהיא מתהפכת כחומר חותם. מתהפכת כחומר חותם, פירוש שהדברים בעומק ההבנה של תורה שבעל פה, ההבנה האמיתית הופכת את הדברים על פיהם. זאת אומרת, הדברים מתהפכים ההפך לגמרי ממה שהם היו נראים לפני שהם הובנו. ההפך הגמור ממה שהם היו לפני שהם הובנו. הפכת כחומר חותם. עומק התורה שבעל פה מתגלה דווקא מתוך אי ההבנה. זאת אומרת, הדברים חייבים להיות לא מובנים מקודם, נתפסים לכאורה, נתפסים כך, ועומק התורה שבעל פה הופך אותם על פיהם. דהיינו, מה שהיה נראה כך, אז הוא מתפרש בעומק הדברים הפוך, מתהפכת כחומר חותם. ההפך הגמור. כך זה מכל הבחינות. מבחינת חושך ואור זה בוודאי. צורת התורה שבעל פה, כך היא נלמדת, כך היא ניתנה מעיקרה וכך היא נלמדת, כך היא נתפסת. היא נתפסת מתוך עומק של חושך, מתוך עומק של קושי, שם התורה נתפסת ומובנת דווקא מתוך הקושי. זאת אומרת, לולי שהיה הקושי, אילב, כמו שכתוב בגמרא, אילב דדלילה חספה, לא משכחת מרגנית התותה. לא היית מוצא את המרגלית מתחת שתמונה מלמטה, אם לא הייתי דולה לך מקודם את החרס שהאפיל עליה. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, כמו שכתוב. והמכשלה הזאת תחת ידיך. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בה. זאת אומרת, לא ייתכן לעמוד על עומק בלי שתקדם לזה אי הבנה. חושך. זה לא ייתכן. זאת אומרת, זאת הצורה שבה ניתנה התורה להיות נלמדת. כך התורה נלמדת. התורה נלמדת רק מתוך כך שהיא לכאורה לא מובנת. בהשקפה ראשונה, שנייה, שלישית היא לא מובנת, ובהשקפה רביעית וחמישית היא נעשית עוד פחות מובנת, עד שמתעמקים ומוצאים מתוך אותו קושי מוצאים איזושהי נקודת אור, ושם, שם נמצא איזה קצה חוט שממנו הדברים מתהפכים להיות מובנים, אבל הם מובנים רק מתוך אי ההבנה של קודם. אין הפירוש שהדברים מסתתרים ואפשר להגיע אליהם באיזושהי... זו טעות גמורה, טעות שטחית, גמורה, להעלות על הדעת שהדברים נמצאים באיזשהו מקום, וכל הבעיה היא רק שהעמידו עליהם איזה שומרים, או איזה כאילו מסכים, כדי שאי אפשר יהיה לתפוס אותם. והמסכים האלה צריך היה בעצם לסלק אותם. אם נסלק אותם אז נדע את הכל. אין לך השקפה גרועה מזו, אין לך השקפה שטחית מזו, אין לך אמרצות גדולה מזו. כל מי שלא יודע, כל מי שלא מבין שבקיעת המסכים האלה היא עצמה של התורה. זו עצם התורה שבעל פה. התורה שבעל פה, כך היא נלמדת. זו עצם התלמוד תורה. לבקוע את כל החושך. בלי שיהיה חושך. אפשר להגיע לאיזה אור, אבל האור הזה הוא כולו טעות. הוא כולו טעות. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בה. בשום אופן. מי שמעלה על הדעת שהוא יוכל לעקוף באיזה אופן שהוא, ולהציץ אל מאחורי המסך, כאילו להתגנב או להציץ, או למצוא משהו, והמסך הונח כאן כאילו בתור סתם איזה מזדון לב, הניחו כל מיני מסכים כדי שאנחנו, כדי שפשוט לא מאפשרים להבין את הדברים. הטעויות השטחיות ביותר, הגרועות ביותר, והיא היום שכיחה יותר מאשר הייתה פעם. כל מי שלא מבין שהיגיעה הזאת היא עצמה של התורה, רק בצורה כזאת דברי התורה מתגלות. לא שזה מתן שכר, אתה תטרח ותעבוד ואחר כך תקבל שכר ובצורה כזאת תגיע לאיזה מקום. אם לא טרחת אז אף אחד לא יפתח לך את הדלת. הזאת היא עצמה התורה. הטרחה הזאת פירושו אותו אותה אי הבנה קודמת, אותו קושי קודם, אותו קושי קודם. אז עובדת היות הדבר בלתי מובן מקודם, אז היא צורת הלימוד של הדבר. כך חודרים, כך מבינים את הדבר. מתוך לא להבין מגיעים להבין. אין שום אפשרות להבין לא דרך לא להבין. כל מי שמבין לא דרך לא להבין לא מבין מילה. לפי דברי הגמרא, אני מספרת פה, אמרה במגילה, מזכירה פה את כל אלה שטעו בחשבון ה-70 שנה. אומרת הגמרא, ואף אמר רבא, אף דניאל הנביא בעצמו טעה בהי חושבנה. תכתיב בשנת אחת למולכו, אני דניאל בינותי בספרים, מדכאמר בינותי מכלל דטעה. דניאל אומר שהוא הבין בספרים. פירוש המילה הבין, הבין בלי לא להבין מקודם, אין מציאות כזאת. בינותי כתוב מכלל דתה. כדרך שהתורה שבעל פה כך היא מובנת, כך הסתכל באורייתא וברא אלמא, גם הוא כך מובן. להבין את האורייתא של האלמא, אז גם כאן זה רק דרך העומק הנורא של תורה שבעל פה. זאת אומרת, רק דרך האי-הבנה. כל מי שרוצה להבין את העומק של מה שקורה פה, חייב לדעת, לזכור, שכל מה שקורה כאן מסביב, זה הכל קושיות. זה הכל קושיות. אלה כולם אי-הבנות שבלעדיהם לא ייתכן להבין. אלו כולם אי הבנות שמביאות להבנה הגדולה. כל מה שסובב אותנו זה הכל התאה שממנו יגיע הבינות. אבל הבינות היא לעולם לא יגיע רק מכוח תאה. כך התורה ניתנה וכך הסתכל באורייתא וברא אלמא. כך העולם גם הוא ניתן. כל מי שרוצה להגיע לטהרה של ממש, טהרה של אמת, טהרה של אמת פירושה דווקא לבקוע את הטומאה. אין אפשרות להגיע לטהרה בלי שזה יטהר טומאה. בלי להתייחס לסתימה קודמת, אז הפתיחה איננה פתיחה. בלי להתייחס לאי הבנה קודמת, אז ההבנה איננה הבנה. מדיקה אמר בינותי מכלל לדעת. כך נראית ההבנה. ההבנה נראית לעקור, להפקיע את אי ההבנה ולהפוך אותו להבנה. להפוך את הקושייה לתירוץ. זאת הבנה אמיתית למי שפעם, אי פעם למד תורה שבעל פה. יודע. להבין תורה שבעל פה פירושו, להפוך את הקושייה לתירוץ. לראות את העומק שנמצא דווקא בתוך אי ההבנה, ומתוך אי ההבנה הזאת, מכאן דווקא בוקע האור. דווקא מכאן. אם לא הייתי לא מבין מקודם, אז לא הייתי מבין לעולם. כך התורה וכך הבריאה שנבראה בצלמה ובדמותה. מסתכל באורייתא וברא. כל הבריאה ככה היא נראית. כל הסתימה שמסביבנו, כל הטומאה שמסביבנו, כל הטמטום שמסביבנו, ועוד כהנה וכהנה. כל זה בא בשביל דבר אחד. הוא בא אך ורק בשביל דבר אחד. הוא בא משום שמתוך אי ההבנה הזאת, מתוך הסתימה הזאת, מתוך האפלה הזאת, דווקא מתוך זה צריך לפקוע אור גדול. זאת אומרת, לעולם לא יגיע האור, אלא מתוך כל האי הבנות האלה, מתוך כל הסתימות האלה. זה כמובן לא אומר שאנחנו חייבים לדשדש בטמטום. כן, זה ודאי, ודאי שלא. כל מי שרוצה להבין משהו צריך לנסות לפתוח, לנסות לראות מה צריך להתגלות מתוך הטמטום הזה, מה צריך להתגלות מתוך הסתימה הזאת. איפה כאן מונח התירוץ לכל הקושיות האלה? איפה מונח כאן, איפה בעומק הדברים מונח כאן התירוץ? מי שינסה את זה לראות, אז הוא יתקרב, אולי, אולי. כך, רק בצורה כזאת אפשר להתקרב לזאת חוקת התורה. להבין את את חוקת התורה. את אותם דברי תורה שהם תארתן של ישראל. הם צריכים להיות עומק הבירור של כל מה שקורה. זאת אומרת, הם צריכים להיות המטהרים של כל טומאה אפשרית. זה סודם של אותם דברי תורה, שהלעשות שלהם זה פרה אדומה, שמטהר את אבי אבות הטומאה. כמובן זה מה שאנחנו חייבים לעשות עכשיו. העיסוק שלנו צריך להיות במה שכביכול בורא העולם עושה. אני איני עוסק אלא בתהרתם של ישראל. בזה עוסק הקדוש ברוך. העסק צריך להיות רק בבירור ולא בסתימה. באור ולא בטמטום. אורייתא. תורה אור. כתוב על זה בלשון חז"ל, דאורי וגלי מדהבי סתים בקדמיתה. לכן התורה נקראת אורייתא. תורה על שם אור. הארון נקרא על שם אור. התורה נקראת על שם אור. ופירוש המילה כתוב בחז"ל, אורייתא דאורי וגלי מדהבי סתים בקדמיתה. מה שהיה מקודם סתום, התורה הולכת ומגלה. היא פותחת את אותה סתימה. לולי שהדבר היה סתום מקודם, אז לא היה מה לפתוח. הפתיחה לא הייתה פתיחה. האור לא היה אור. שוב, כי לשון חז"ל, אחד המצוטטים ביותר, לת נהורה אלא אהודה אתה מגו חשוב. אין אור אלא אותו שבא מתוך חושב. מי ייתן טהור מתמה? הלא אחד. זה דורשים חז"ל על פרשת פרה. טהור מתאמה, כאן נמצאת חוקת התורה. חוקה חקקתי. במה היא חוקה? איפה מתגלה החוקה? החוקה מתגלה בעובדה שזה טהור מתאמה. הרי הפרה מתאמה את כל המתעסקים. היא מתאמה את כל המתעסקים בה, ודווקא מתוך כך יוצאת הטהרה. זה לא אף על פי כן, ברור, כן. טהור, מי ייתן טהור מתאמה? הלא אחד. זאת פרשת פרה. כל הטומאה שמסביבנו צריכה להיות רק אופן, החיטימצא כמו שזה נקרא, לגלות דרך זה את האור האמיתי שצריך לבוא. כל הדברים האלה צריכים להתפרש כמו מי שלומד סוגיה, אז הדברים האלה צריכים להתפרש כקושיות בדרך לתירוץ. ככה דרך לפתוח את הסוגיה. מי ייתן טהור מטמא אלוהיך? כל מה שהתכוונו להאריך בדברים, זה מה שרצינו לבאר. אנחנו עסוקים בקריאת פרשה, אנחנו לא עסוקים באזכור של מצווה מסוימת שהיא לא נוגעת לנו, היא לא נמצאת בידינו, בעוונותינו. אנחנו עסוקים, זה עיקר הדין, אנחנו עסוקים בקריאת הפרשה, במה שנקרא טהרתם של כל ישראל, בין אלה שמזים עליהם ובין אלה שלא מזים עליהם. הפרשה עצמה היא טהרתם של כל ישראל. בזה אנחנו עסוקים. כיוון שאנחנו עסוקים בטהרתם של דברי תורה, אז הפרשה מחייבת אותנו להיכנס, לבקוע את כל הטמטום, לבקוע את כל טמא, ולנסות לראות את האור שבוקע דווקא. מה התירוץ שעתיד לבוא מכל הקושיות האלה? מישהו שיתה אוזן, אז הוא ישמע משהו. איזה תירוץ, למדן יודע איזה תירוץ צריך להיות. בערך, באיזה כיוון לחפץ. המילי תורה שבעל פה, את זה הם צריכים לדעת. זה מה שרצינו לבאר היום. פרה קודמת שהיא טהרתם של כל ישראל.